לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר תורה בהלכות פרה אדומה בפרק השני. הלכה א' אומר הרמב״ם, מעלות יתרות עשו בטהרת פרה אדומה, והרחקות גדולות הרחיקו מטומאת המת בכל מעשיה, מפני שהיא כשרה בטבולי יום, חשו שמא יבואו לזלזל בה. ומפני זה כשמפרישין הכהן השורף אותה, מפרישין אותו ללשכה מוכנת בעזרה, ובית אבן הייתה נקראת, מפני שכל כליה כלי אבנים שאין מקבלים טומאה, ובכלי האבן היה משתמש כל שבעת ימי ההפרשה. ולא היו אחיו הכהנים נוגעים בו, כדי להרבות בטהורתו. הלכה ב', שבעת ימים קודם שריפת הפרה מפרישין כהן השורף אותה מביתו, כשם שמפרישין כהן גדול לעבודת צום הכיפורים, ודבר זה קבלה ממשה רבנו, וכן מפרישין אותו מאשתו, שמא תימצא נידה ויהיה טמא שבעת ימים. הלכה ג', הלשכה שהיה יושב בה כל שבעה צפונית מזרחית הייתה, כדי להזכירו שזו כחטאת הנשחטת בצפון, אף על פי שהיא נשחטת בחוץ, שדין פרה אדומה כדין קורבן לכמה עניינים, הואיל וכראה כתוב חטאת וחטאת נשחטת בצד צפון. הלכה ד', כל יום ויום משבעת ימי הפרשה מזין עליו מי חטאת, מים חיים, שניתן בהם אפר פרה אדומה, והוכשרו כתיקונם לתאר בהם תמי מת. שמה נטמע למת והוא לא ידע. חוץ מיום רביעי להפרשה שאינו צריך הזעה, לפי שאי אפשר שיהיה לא שלישי לתומתו ולא שביעי, שהרי לפני שלושה ימים כבר היה בלשכה שם המקדש ולא יכול להיטמא. שאין הזיה בשביעי עולה משום הזיית שביעי, עד שיזה בשלישי מלפניה. ומן הדין היה שאינו צריך הזיה אלא בשלישי ושביעי להפרשה בלבד, וזה שמזין יום אחר יום, מעלה יתרה עשו בפרה. הלכה ה', ברביעי בשבת, ביום רביעי בשבוע, היו מפרישין אותו כדי שיחול רביעי שלו להיות בשבת, שההזיה אינה דוחה שבת. והרביעי אינו צריך הזיה, כמבואר בהלכה הקודמת, הלכה ד'. הלכה ו', בכל יום ויום מימי הפרשה שמזין עליו בהן, מזין מאפר פרה, פרה מן הפרות, שנשרפו כבר בעבר, ואם לא היה שם אלא אפר פרה אחת בלבד, מזין ממנו עליו כל השישה, כל הימים, למעט להוציא את היום הרביעי. הלכה זין, כשמזין עליו בימי הפרשה, אין מזה עליו אל האדם שלא נטמע באמת מעולם, שהמזה צריך שיהיה טהור, ואם תאמר יזה עליו איש שנטמע והוא זה עליו, שמזה שיזה עליו לא היה טהור מטומאת מת, וכן הכלים שממלאים בהן ומקדשין להזות על הכהן השורף, הכלים שבהם שואבים את המים החיים ונותנים עליהם את אפר הפרה, כולם כלי אבנים היו, שאין מקבלין טומאה, וכל הדברים האלו מעלות יתרות הן שעשו בה. וכיצד ימצא איש שלא נטמע באמת מעולם? חצרות היו בירושלים בנויות על גבי הסלע, סלע טבעי שלא סביר שקברו מת תחתיו, תחתיהן חלול מפני קבר התהום, שיש מתחת לחצרות חלל בגובה של טפח לפחות, כדי שגם אם בכל זאת יש מת שקברו תחת הסלע, אין טומאתו בוקד ועולה דרכיה, אלא נעצרת באוויר החלול. ומביאין היו נשים עוברות ויודות שם, ומגדלות שם את בניהם. וכשירצו לעזות על הכהן השורף, מביאים שברים מפני שכרסיהן נפוחות, וכך רגלי התינוקות לא יהיו תלויות באוויר, ולא יחשש שיעילו על מת בדרך. ומניחין על גביהן דלתות, והדלתות יוצרות אוהל שחוצץ בין התינוקות לבין טומאה שעלולה להיות מתחתם, ויושבין התינוקות על גבי הדלתות, כדי שיהיה אוהל מבדיל בינם ובין הארץ, מפני קבר התאום. כך נקרא קבר שאינו ידוע לשום אדם כלל. וכוסות של אבן בידם והולכין עד לשילוח שלמרגלות הר הבית, הגיעו לשילוח, יורדין שם וממלאין, שאין לחושם מפני קבר התאום, שאין דרך בני אדם לקבור בנערות, ועולין ויושבין על גבי הדלתות. והולכין עד שמגיעין להר הבית, הגיעו להר הבית, יורדין ומהלכין על רגליהן, מפני שכל הר הבית והעזרות תחתיהן היה חלול מפני קבר התאום, ומהלכין עד פתח העזרה, ובפתח העזרה היה כלל של אפר, קד שיש בו אפר הפרה. נוטלין האפר ונותנין במים שבכוסות, ומזין על הכהן השורף. ומטבילין היו את התינוקות שממלאין ומקדשין, ומזין על השורף, משום מעלה יתרה שעשו בטהרה תחתת, שאף על פי שאין התינוקות טהורים מטומאת המת, שמא נטמאו בטומאה אחרת. הלכה אחת, תינוק שטבל למלות ולהזות, לא ימלא בכליו תינוק אחר, אף על פי שטבל. ותינוק שטבל להזות על כהן זה, אינו מזה על כהן אחר, עד שיטבול לשם מעשה זה הכהן. וכן כלים שטהרום לחטאת זו, ובני אדם שטהרו לחטאת זו, לא יתעסקו בהם בפרה אחרת, עד שיטבלו לשמה. וכל הדברים האלו מעלות יתרות בפרה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר טהרה בהלכות פרה אדומה בפרק השני פרק ב'. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר טהרה בהלכות פרה אדומה בפרק השלישי. הלכה א' אומר הרמב״ם אין שורפין את הפרה אלא חוץ להר הבית שנאמר והוציא אותה אל מחוץ למחנה. ובהר המשחה, הר הזיתים, היו שורפין אותה. וכבש, מישור משופע, היו עושין מהר הבית להר המשחה. ותחתיו בנוי כיפין, כיפין, וכיפה על כל שני כיפין, כדי שיהיו שני רגלי כיפה על גג שני כיפין שתחתיה, כדי שיהיה תחת הכל חלול מפני קבר התאום. הכבש היה בנוי על שתי קומות של קשתות, שהיו בנויות כך ששתי רגלי הקשת בקומה העליונה עומדות על גג שתי קשתות בקומה התחתונה. באופן זה בכל מקום היה חלל שהפסיק וחצץ בין טומאה בקרקע לכבש. אף מקום שריפתה ומקום הטבילה שהיו בהר המשחה תחתיהן חלול מפני קבר התהום, והפרה והשורף וכל המסעדין, כל המסייעים בשריפתה, יוצאין מהר הבית להר המשחה על גבי כבש זה. הלכה ב', כיצד שורפין אותה? זקני ישראל היו מקדימין ברגליהן להר המשחה, ובית וילה היה שם, וכהן והמסעדין בשריפתה והפרה יוצאין על הכבש ובאין להר המשחה, ומתמאין את הכהן כדי לבטל דברי הצדוקים, וסומכין הזקנים את ידיהם על הכהן, ואומרים לו, תבול אחת. ואם היה כהן גדול, אומרים לו, אישי, אדוני, כהן גדול, תבול אחת. ירד וטבל, עלה ונסתפג, ועצים מסודרים היו שם, עצי הרזים, אורנים וברושים, ועצי תאנה חלקה שאין בה קשרים, ועושים מערכה כמי מגדל, ומפתחים בה חלונות, כדי שתהיה האור מלבבת בהן, כדי שהרוח תיכנס ביניהם ותלבה את האש, ומראה המערכה במערב. כלומר, חזית המערכה שממנה מדליקים את האש פונה לכיוון מערב כנגד המקדש. וקופטין את הפרה בחבל של מגג, מין קנה, ונותין אותה על גבי המערכה, ראשה לדרום ופניה למערב, כלומר ראשה וקדמת גופה כלפי דרום ופניה מוטות לכיוון מערב, והכהן עומד במזרח ופניו למערב, יחד עם הפרה בתוך המערכה, שוחט בימינו ומקבל אדם בשמאלו, בכף ידו ולא בכלי, ומזה באצבעו הימנית מן אדם שבכפו השמאלית 7 פעמים, כנגד בית קודש הקודשים, וצריך לראות את ההיכל בשעת ההזיה. על כל הזיה טבילת אצבע בדם, ושיערי הדם שבאצבע פסולים להזיה. לפיכך על כל הזיה מקנח אצבעו בגופה של פרה, וכך ישרף אדם יחד עם הפרה. גמר מלהזות, כינח את ידיו בגופה של פרה, וירד מן המערכה, והצית את האש בעצים קטנים, והכניסן תחת עצי המערכה, ותתחיל האש בה, והכהן עומד ברחוק ומשמר וממתין לה, עד שיצאת האור ברובה ותיקרה ביתנה. ואחר כך נוטל עץ ארז ואזוב אין פחות מטפח, וצמר צבוע בתולעת משקל 5 סלעים, משקל של 5 מטבעות שנקראו סלע, ואומר לעומדים שם, עץ ארז זה, עץ ארז זה, אזוב זה, אזוב זה, שני תולעת זה, שני תולעת זה, 3 פעמים על כל אחד ואחד, והן אומרים לו הן, 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 שלושה פעמים על כל אחד ואחד. וכל כך למה? לפי שמיני הרזים שבעה הן, ומיני זוב ארבעה, והצבוע אדום. יש שצובעים אותו בפועה, צמח המפיק צבע אדום שאינו מצוי בימינו, ויש שצובעים אותו בלקה, ויש שצובעים אותו בתולעת, והתולעת היא הגרגירים האדומים ביותר, אדומים לגרעיני חרובים. הצבע שבו צבעו את הצמר הופק מכנימה הגדלה על צמח ומורכבת מגרגירים אדומים קטנים. ואין כמו האוג, צמח בעל אשכולות אדומים, ותולעת כמו יתוש, יש בכל גרגר מהן. לפיכך, מודיע לכל ומגלה להן שאלו אין המינין האמורים בתורה, והאזוב האמור בתורה הוא האזוב שאוכלין אותו בעלי בתים ומטבלין בו הגדרות. וזהו גם האזוב שבו מזים את מי החטאת, וממנו מפיקים את התבלין המכונה זעתר. האזוב והארז והתולעת שלושתן מעקבין זה את זה. כלומר, אין המצווה מתקיימת אלא בשלושתם, ואם חסר אחד מהם פסולה. וקורך האזוב עם הארז בלשון של שני, רצועה מן הצמר הצבוע בתולעת שני, ומשליך אל תוך ביטנה, שנאמר והשליך אל תוך שריפת הפרה. ואינו משליך קודם שיצאת האור ברובה, ולא אחר שתעשה אפר, ואם השליך פסולה, שנאמר אל תוך שריפת, לא קודם שיצאת האור ברוב הפרה, ולא אחר שתעשה אפר. משמע שיש להשליחם בזמן השריפה, לא לפני ולא אחרי. בין שישליך שלושתן כאחת, בין שישליחן זה אחר זה, בין שישליך לתוך גופה או לתוך שריפתה, בין שנקרא מאליה ואחר כך ישליך, בין שקראה בידו או בכלי, כשרה. הלכה ג' נגמרה שריפתה, חובטין אותה במקלות, על מנת לדוש אותה לאפר, היא וחולצי המערכה שנשרפה בהן, וקוברין את הכל בכברות, מסננות, כדי שיצא אפר דק, וכל שחור, כל חלק שחור שנעשה פחם, שאפשר שיקטש ויהיה אפר, בין מבשרה, בין מן העצים, קודשין אותו עד שיעשה אפר. ושאין בו אפר, שלא נשרף מספיק כדי שניתן לעשות ממנו אפר, מניחין אותו. וכל עצם מעצמיה שנשאר בלא שריפה, בין כך ובין כך היה נכתש. הלכה ד' אין מכניסין מאפרה כלום להניחו בעזרה, שנאמר בו והניח מחוץ למחנה. ושלושה חלקים היו חולקין את כל אפרה. אחד ניתן בחל, החומה המקפת את העזרה מבפנים לחומת הר הבית, ואחד בער המשחה, ואחד מתחלק לכל המשמרות, ל-24 מקומות שבהם היו שומרים על המקדש. זה שמתחלק לכל המשמרות, היו הכהנים מקדשין ממנו, וזה שניתן בער המשחה, היו ישראל מזין ממנו, וזה שניתן בחל, היה מוכן ומוצנע, שנאמר והייתה לעדת בני ישראל למשמרת, מלמד שמצניעין ממנו. וכן היו מצניעין מאפר כל פרה או פרה ששורפין בחל, ותשע פרות אדומות נעשו משנצטבו במצווה זו, עד שחרב הבית בשנייה. ראשונה עשה משה רבנו, ושנייה עשה עזרה, ושבע מעזרה עד חורבן הבית, והעשירית עושה המלך המשיח מהרה יגלה. עד כאן מהשירומי ברמב״ם בספר תרא בהלכות פרה אדומה, פרק השלישי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר תרא בהלכות פרה אדומה בפרק הרביעי. הלכה א' אומר הרמב״ם, אין שוחטין שתי פרות אדומות כאחת שנאמר ושחט אותה, ולא אותה וחברתה. הלכה ב', לא רצת פרה לצאת, אין מוציאין עמה שחורה. כדי לגרום לפרה לבוא, שלא יאמרו שחורה שחטו, ולא אדומה, שלא יאמרו שתיים שחטו. הלכה ג' פרה שנשחטה שלא לשמה, כלומר ששחטה לשם קורבן אחר, או שקיבל או שהיזה את דמה שלא לשמה, או לשמה ושלא לשמה, או שלא לשמה ולשמה. כלומר בין שהתחיל בה לשמה וסיים שלא לשמה, ובין להפך, פסולה. או שנעשית שלא בכהן, או במחוסר בגדים, כהן שאינו לבוש בכל בגדי כהונתו. או שעשיה בבגדי זהב, והרי מצוותה בבגדי כהן אדיוט, כהן פשוט, או בבגדי חול, פסולה, שחתן מנת לאכול מבשרה או לשתות מדמה, ולא לשורפה כמצוותה, כשרה, לפי שלא נאמר בה ריח ניחוח, בניגוד לשאר הקורבנות שבהם נאמרה לשון זו, וממנה נלמד שבעת עשיית הקורבן צריך לחשוב על כך שיוקטר לאישים לשם השם. הלכה ד' קיבל דמה בכלי פסולה, שנאמר ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, מצוותה מצוות יד, לא מצוות כלי. הלכה ה' איזה בכלי אפילו אחת מהם, אחת משבע הזיות, הזייתו פסולה, ויחזור ויזה שנית שבע הזעות כשרות. איזה אחת מהן בשמאל, הזייתו פסולה. איזו שבעה כהנים כאחד, הזייתן פסולה, זה אחר זה כשרה. איזה ולא כיוון כנגד האחד פסולה, שנאמר אין נוכח פני אוהל מועד, עד שיכוון כנגד האחד ויהיה רואהו. וכן, אם שחטא או שרפה שלא כנגד האחד, פסולה, שנאמר ושחט אותה לפניו. הלכה ו' במה דברים אמורים? שאיזה או שחט או שרף כנגד הדרום או כנגד צפון או שהיה אחוריו למקדש, אבל אם עמד בין מזרח ומערב ופניו כנגד האחד, אף על פי שלא כיוון כנגד פתח האחד בדקדוק, כשרה. הלכה ז', חיסר אחת מן ההזיות, פסולה. טבל שתיים ויזה אחת, הזייתו פסולה, משום שצריך לטבול את האצבע בדם פעם אחת בשביל כל הזיה. טבל אחת ויזה שתיים, אף על פי שלא חישב הזה השנייה, כלומר שלא החשיב אותה במניין שבע הזיות, אלא טבל ויזה אחרת, הזייתו פסולה. כיצד? טבל אצבעות וילה שישית ויזה שישית ושביעית, אף על פי שחזר וטבל אצבעו ויזה שביעית, הזייתו פסולה. איזה מטבילה שביעית, שביעית ושמינית, אפילו חזר וטבל טבילה שמינית ואיזה שמינית, כשרה, שכל שמוסיף על השבע אינו כלום, והוא שיהיה זה שאוסיף כהן אחר. אבל הכהן השורף אותה, אם אוסיף, פסולה. מפני שנתעסק בדבר שאינו צריך בשעת שריפה, והמלאכה פוסלת בפרה. הלכה ח', הוציא את הדם חוץ ממערכתה, והיזה פסולה, שחייב לעזות בתוך המערכה כדי שהדם יישרף עמה. הלכה ת', היזה מדמה בלילה, אפילו היזה שש הזיות ביום ואחת בלילה פסולה, שכל מצוותה ביום. הלכה י', שחטה חוץ ממקום שרפתה, המקום המיוחד לה בהר המשחה. ופסולה בדומה לקורבן שנשחט מחוץ למקומו, אפילו שחטא לפנים מן החומה של ירושלים, ואפילו שקרובה למקום המקדש, פסולה. הלכה י' שרפה חוץ ממערכתה שנשחטה עליה, או שחילקה לשניים ושרפה בשתי מערכות, או ששרף שתיים במערכה אחת, פסולה. ואם אחר שנעשת אפר, מביא אחרת ושורף על גבה ואינו חושש. הלכה י' ב' הפשיטה ונדחה, ואחר כך שרף כולה כשרה, אף שלכתחילה יש לשורפה שלמה. ואם חיסר ממנה כלום, שותיר חלק ממנה שלא שרפו, אפילו מפרשה, אפילו מהאוכל המעוקל שבמאה, פסולה. פקע מאורה, אף מחמת האש ויצא חוץ למקום שרפתה, או מבשרה, אפילו מסערה כזית, יחזיר, ואם לא יחזיר, פסולה, מכיוון שצריך שתשרף כולה. פקע חוץ למערכתה, חוץ למגדל העצים, אך עדיין בתוך מקום שרפתה, מרבה עליו עצים ושורפו במקומו. פקע מקרניה או מתלפיה או מפרשה, אינו צריך להחזיר, שכל אלו לאחר שניתנו על המערכה, אינם מעכבים עוד אם פקעו. הלכה י"ג, הפרה אינה נפסלת בלינה, כלומר שאם עבר עליה לילה לפני שנגמרה מצוותה אינה נפסלת, ואפילו שבקודשים לינה פוסלת. לפיכך, אם נשחטה היום והוזה דמה כהלכתו ונשרפה למחר, כשרה. הלכה י' ד' שרפה עונן או מחוסר כפרה, כשרה. שרפה עונן מתאבל ביום המיטה ואף על פי שאסור באותו יום בעבודת המקדש. או מחוסר כפרה, זב או מצורע שתארו מטומאתם, אך עדיין לא הביאו קורבנם, ואסורים להיכנס למקדש ולאכול קודשים, כשרה. הלכת את וב, שלא רחוץ ידיים ורגליים, פסולה, מפני שמעשיה כאין עבודה, עבודת המקדש, וכל כהן העובד במקדש חייב ליטול ידיו ורגליו תחילה. והיכן מקדש ידיו ורגליו? בכלי שרת, בפנים, בעזרה, ואם קידש בחוץ ומכלי חול, ואפילו במקדה של חרס, כלי פשוט מחרס, שאינו ראוי להיות כלי שרת, כשר. הועיל וכל מעשיה בחוץ. וכן, כשמטבילין את הכהן השורף אחר שמטמאין אותו, כמו שבארנו, אינו צריך לחזור לקדש, הועיל וכל מעשיה בטבולי יום. ואפילו שבדרך כלל מי שנטמא צריך לשוב ולקדש ידיו ורגליו. הלכת את זין, שרפה שלא בעצים או בכל עצים, אפילו בקש ואפילו בגבבה, תבן וזבל מן השדות, כשרה. ומצוותה שלא ימעט לעצים מן הראוי לה, אבל מרבהו לה חבילי זו וזוביון בזמן שרפתה, כדי לרבות את האפר שהזוב אפרו יפה ומרובה. ויש לו לרבות עצים בשרפתה עד שתעשה אפר, אבל מי שתעשה אפר, אם הוסיף בה אפילו עץ אחד, הרי זה כי מערב אפר מקלה באפר הפרה, אפר שרפה שאינו מן הפרה, ונתערב אפילו קצת ממנו באפר הפרה, פוסל את הכל. הלכה י"ז, כל מעשה הפרה מתחילה ועד סוף אינו אלא ביום ובזכרי כהונה, והמלאכה פוסלת בה. אם יתעסק בדבר אחר, פסלה, עד שתעשה אפר. אבל מי שתעשה אפר, אם קנה ספרה בלילה, או שכנסתו אישה, או שעשה מלאכה אחרת בשעת כניסתו, בזמן שאסף את האפר, הרי זו כשרה. ומניין שאסיפת האפר בכל אדם ישראל, חוץ מחרש, שוטה וקטן, שנם בני דת, שנאמר ואסף איש טהור, מכלל שאינה צריכה כהן, וכאילו נאמר אדם טהור, בין איש, בין אישה. ומניין שהמלאכה פוסלת בה, שנאמר ושחט אותה לפניו. מפי השמועה למדו שלא בא כתוב אלא ללמד, שאם יתעסק בדבר אחר בשעת שחיטתה, פסלה. ונאמר ושרף את הפרה לעיניו, שיהיו עיניו בה, ולא בדבר אחר. ללבן שהמלאכה פוסלת בה משעת שחיטה, עד שתעשה אפר, מכיוון שלמדנו מה נאמר לגבי שחיטה ושריפה שהמלאכה פוסלת בהן, יש לומר שהדין כן החל בשעת השחיטה ועד שתעשה אפר. וכל העוסק בשריפתה ועשה מלאכה אחרת, פסלה, עד שתעשה אפר. הלכה י"ח, שחט את הפרה ונשחטה בהמה אחרת אימה, או נתחתך דלת אימה, שלא בכוונה, כשרה. שהרי לא נתכוון למלאכה, אף על פי שהבהמה שנשחטה עמה כשרה לאכילה, שאין שחיטת החולין צריכה כוונה. אבל אם נתכוון לחתוך עד אלת ונחתכה בשעת שחיטה, פסולה, שהרי עשה עמה מלאכה. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר טהרה, הלכות פרה אדומה, פרק הרביעי, לדי הלימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים, לעשיית הפרה האדומה העשירית על ידי מלך המשיח מהרה יגלה ויגלנו אמן כן ירצון, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.